בת זוג, יום אחרון של חג הסוכות, והוא שמיני עצרת, רגל בפני עצמו, יש לו ברכה משלו, קידוש משלו, תפילה משלו, ברכת שהחיינו. ההסדרה שנקרא השבת, שמחת תורה, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה. והשאלות נשאלות, קודם כל, מה הקשר אחרי מות משה? ברור שספר יהושע וכל האירוע כאן היה אחרי שמשה רבנו נפטר. מה החידוש? ועבד השם? ולמה הזכיר ויאמר השם ליהושע בן נון משרת משה לאמור? כבר נגמר תם עידן משה, התחיל עידן יהושע. גמרא אומרת, זקנים שבאותו הדור היו אומרים, פני משה כפני חמן, פני יהושע כפני לבנה. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. אז פני אם משה רבנו היה דומה לשמש, ליהושע לירח, די, עכשיו התחיל דור חדש. מה זה אומר לו גם לגדלו, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן. מה זה משה עבדי מת, מה הקשר? כבר למדנו בפרשה, הרי זה בא בדיוק אחרי ספר התורה. בסדר התורה כתוב, וימות שם משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב, מול בית פעור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אלא יש פה עניין גדול. הגמרא במסכת הוריות, דף ט"ז, מספרת שמשה רבנו לפני מותו קרא ליהושע ואמר לו שעל כל ספקות שיש לך תשאל, למה עוד מעט אתה לא רואה אותי? הוא אומר, קודם שהלך לגן עדן, מעניין, הוא לא אומר את קודם שמת, קודם שהלך לגן עדן. קרא ליהושע ואמר לו, תשאל את כל מה שיש לך לשאול, ספקות. מה עונה לו יהושע? לא, בכי אני עזבתי אותך לרגע אחד, 40 שנה אני לא זזתי ממך. והפסוק מעיד עליי, נשאר איתו יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך, אני נמצא שם, אני נוכח. ואתה מיד אומר לי את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז אין לי מה לשאול, ככה חשב יהושע לכאורה. מה אומרת, מה קרה 3,000 הלכות שתקחו בימי עבלו של משה? 3,000 הלכות. כל זה בגלל הבעיה הזאת. הלכו אצל פנחס, ישראל, יש להם שאלות. מגישים את השאלות, ומה אתם רוצים? איך אני אענה לכם? הוא לא, אתה מלאך. תגיד לנו מה... שלח אס-אם-אס. אומר להם, לא בשמיים היא. אין, התורה ירדה לכאן, אנחנו כאן, החכמים צריכים לקבוע מהלכה, לא שואלים למעלה. אין דבר כזה לשאול מה לעשות. אמרו, אולי פנחס לא רוצה לעזור, אנחנו רוצים לעזר הכהן, בנו של אהרון הכהן, הוא אבא של פנחס. מה אומר להם? אין נביא רשאי לחדש שום דבר אחרי שירדה תורה מהר סיני. אם יבוא היום, איזה נביא שיבוא? ויגיד לנו איזה הלכה שלא תהיה, אסור לנו לשמוע לו. חוץ ואליהו הנביא שבא ואומר שהמשיח הגיע. לכן הנביא מלאכי, תראו בסופו מה הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני גדול והנורא. שלא תרשים מה עושה הפסוק הזה פה, כמה שלפני זה הוא מזהיר, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנחשים ובנשבעים בשמי השקר. הנביא מלאכי צופה שלפני שבוע המשיח יהיו בבות כמו סומסום ונביאים ורמאים כחול הים, כמו שיש לנו היום, כל רגע קם לנו איזה משיח שקר, איזה אדמו חדש. ויגידו בשם הקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, אומר, אל תאמין להם, ואל תשמע להם. אבל יבוא אחד ששמו אליה הנביא, הוא יבוא ויגיד שהמשיח הגיע, אותו זה מחוץ לרשימה, את זה תקבלו אותו. עכשיו, אז נביא לא יכול לחדש, אז ישראל היו בבעיה, 3,000 מלאכות הולכים לפנחס, אומר להם לא בשמיים, הולכים לאלעזר, אומר להם אין נביא ראוי לחדש. הלכו אצל יהושע, ואז הוא אומר להם מה אני אעשה. באותה שעה יהושע עצמו שכח, אמרה אומרת ככה, 300 הלכות הוא שכח, ישראל היה להם בעיה עם 3,000 הלכות, יהושע שכח אישית 3,000 הלכות, ונולדו לו 700 ספקות, זאת אומרת בסך הכל 1,000. 300 היה שכח לגמרי, ל-700 היה לו ספקות. אגב, הרב חידה כותב שם מובן באותה שעה תשש כוחו של יהושע. הוא אומר, למה אמרה את מראה תשש? יש פה סימן תף שין שין, תף לשין אחד זה 700, זה 700 ספקות, ועוד שין זה 300 הלכות. תשש כוחו של יהושע, תשש גנטריה 1,000. אז טוב, מה כתוב בהמשך? הגמרא אומרת דבר מבהיל, הוא ביקשו ישראל להורגו. אמרו ליהושע, אין סתם מלך, סתם מנהיג, מנהיג שלא עושה כלום ולא יודע להגיד לנו מה מותר מה אסור. אנחנו באים לשאול אותך, שמה אתה יושב על כיסאו של משה, אתה ממלא מקומו של משה רבנו, משה הלך, אין לנו חיים, אז מה אתה עושה פה בכלל? ואז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני עושה? אתה מינית אותי מנהיג על ישראל, אני לא רציתי, אתה מינית אותי, אמרת לפקוד השם אלוהי רוחות איש על העדה אשר אצאם, אתה אומר למשה הנה יהושע ושמחת את ידך עליו ונתת מעודך עליו וכל זה, מה אני אעשה עכשיו? ואז עכשיו מובן הפסוק, ויהי אחרי מות משה עבד השם ויהי וי לשון צער, כי אז הם ישבו 30 יום ובכו על משה רבנו, משבעה באדר עד שבעה בניסן עושים הספד, בהספד הזה 3,000 מלאכות שכחו, יהושע שכח רק 300, לא יודע אם זה אותם מתוך 3,000 או נוספים, אין לנו גילוי בזה. משה עבד השם, משה היה מבטל עצמו לשני הקדוש ברוך הוא כמו עבד, ואז יהושע בן נון צועק, בינתיים היה עירה מה שעירה הסיפור הזה, רוצים להרוג את יהושע, ויהושע פונה לקדוש ברוך הוא וצועק, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, אומר לו, אתה יהושע בן נון משרת משה לאמור, מה זה משרת משה לאמור? משרת משה, מה זה משרת משה לאמור? יהושע היה כזה צדיק שכל אחד היה בא אליו ואומר לו, יהושע אתה המלך שלנו, אתה מנהיג, אבל לא, אני משרת משה. מדברים אליו, מה, מי אתה? אני משרת משה. אומר לו, אתה ענב, מי שענב זוכה לתורה. אז משרת משה לאמור, שהיה אומר לאחרים, אני לא מנהיג, אני סך הכל משרת של משה, לכן אני יושב במקומו, אבל לא יותר מזה. אז אומר לו, תשמע, משה עבדי מת. עכשיו מובן מה הפסוק אומר, משה עבדי מת, הכוונה הוא מת, ואז השפידו אותו ושכחו ישראל 3,000 הלכות, ואתה עכשיו מה עושה? הורה אומרת שם, שאל יהושע על הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עכשיו? זה לי פתרון. אמר לו, לך ותורדם במלחמה, החל לעשות מלחמות עם הגויים פה 7 שנים, יהושע עשה מלחמה בארץ ישראל כמו מלחמת איראן עיראק, שכה 7 שנים פה עם יהושע, 7 שנים עד שכבש את כל ארץ ישראל, ועוד 7 שנים חילק את ארץ ישראל לשבטים, 7 שכבשו ו7 שחלקו, 14 שנה. ואז התחילו לספור שמיטה ויובל, מאז התחילו, לפני כן לא, עדיין ארץ ישראל לא הייתה ברשותם. זה אומר, הולך לתורדם במלחמה, ועל ידי המלחמה נזכה ונראה מה שיהיה. ואז, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. אבל יש פה עוד מהלך, עוד מהלך, משה עבדי מת. מה זה משה עבדי מת? אנחנו יודעים שמשה מת, אלא כאילו אומר לו הקדוש ברוך הוא, בגללך הוא מת. מה בגללי? יש בגמרא מעשה נורא לדעת כמה התורה היא מחיה את האדם, אין כמו תורה שהיא גורמת חיים. מה מספרת לנו על רבי פרדה?
שהיה גדול מאוד בתורה, היה גדול הדור בדורו, והוא חי 400 שנה, האריך ימים, חי 400 שנה, איך זכה? סופרת הגמרא שהיה לו תלמיד אחד, תלמיד הזה היה קשה הבנה, לא יכול להבין שום דבר בלימוד, אלא אם כן יחזור לו רבו על הלימוד 400 פעמים. אז כל הלכה והלכה היה צריך כל יום הרב לחזור לו על זה 400 פעם. והנה יום אחד הרב היה מוזמן לברית מילה, והתלמיד יודע שהרב שלא צריך ללכת לברית, אז לא הקשיב, אמר אשתא כאמור, אשתא כאמור, הנה הרב יפסיק את הלימוד, הנה הרב יפסיק, הוא לא יחזור לי את זה 400 פעם, ובלי 400 פעם אני לא יכול לזכור. והרב חזר לו 400 פעם, רבי פרדה חזר לו על זה 400 פעם, הרי הפעם 400, אבל לנו הבנת? תגיד לי את ההלכה, אבל חזרת לך 400 פעם, מה קרה היום מכל הימים? אומר מראש, לא הקשבתי, כי אני אמרתי בטח לא תחזור לי היום את זה 400 פעמים, אז לא שמתי לב. אמר לו, אז עכשיו אני מודיע לך, מרגע זה תתחיל להקשיב, אני חוזר עוד 400 פעמים. טוב, מי יכול לעשות דבר כזה? זה נגד הטבע, נגד השכל. מישהו אחר אמר לו, רוח מן הון, מה אתה? אתה מבלבל את הראש, אתה באת פה לשחק איתי? מה אני משחק איתך? תלך, מה אתה לא רוצה להקשיב, רוצה ללמוד, אל תלמד. לא, מסר את נפשו, אמר אני לא הולך לברית, אני חוזר כעת עוד 400 פעמים. חזר לו 400 פעם נוספים, נהיה רעש גדול בשמיים, צרו 800 פעם חזר לתלמיד שלו, יצא בת קול ואמרה לו, תבחר מה אתה בוחר, או שאתה חי 400 שנה בזכות זה שאתה חוזר לתלמיד שלך 400 פעם, או שאתה וכל בני דורך מזומנים לחיי העולם הבא. אמר לי, נוסע העולם, אני לא מחפש אינטרסים שלי אישיים, אני מוכן שבני דורי כולם יהיו מזומנים לחיי העולם הבא. יצאה בת כל פעם שנייה ואמרה לו, כיוון שאמרת כאן, גם וגם, גם בני דורך יהיו מזומנים לחיי העולם הבא כבקשתך, וגם תקבל על זה פרס שאתה תאריך ימים ותחיה 400 שנה. נמצא שהרב, כשהוא סבלן עם התלמידים, מלמד אותם תורה, ועוד פעם מלמד, זוכה לאריכות ימים. משה רבנו עליו השלום אומר ליהושע, תשאל אותי כל הספקות שיש לך. למה? משה רבנו חיפש את כל השיטות והדרכים איך להיכנס לארץ ישראל, לעקוף את הגזירה שהקדוש ברוך הוא גזר שהוא לא ייכנס לארץ. בית חנן 515 תפילות, דקטו תפילות כמניין בית חנן, כמניין תפילה, כמניין שירה, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא גם לך. מה לא עשה משה רבנו, וכל כך למה? שהוא רצה להכניס אותנו לארץ, ואז לא היה גלות. אם הוא היה נכנס לארץ ישראל ובונה את בית המקדש ומולך, שום אומה ולשון לא הייתה יכולה עליו. אז הוא רצה לשני ישראל, כי אין מי שמוסר נפשו על ישראל כמו משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרף ממני להשמידן ואמחה את שמה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ויחד משה חולין הוא לך. מה אומרת? משהו מפחיד. ואתה אני חלי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלי. מה זה אני חלי? משה רבנו חס ושלום, אי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא בתור בן אדם, אבל הגמרא אומרת שכאילו תופס, כאדם שתופס אותו בבגדו, הוא תופס את הקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אותך. תראו לי ילוד אישה אחד בעולם שכאילו נאבק עם הקדוש ברוך הוא, רק כמו שרבן, אין לו תהליך, לא אדם הראשון ולא אברהם אבינו ולא אף אחד, ומדלי חס ושלום להמעיט מדמותם של מי שלא היה. תראו מי זה היה משה. הוא אומר, האמרה אומרת, כאדם שתופס אותו מבגדו, אז הוא אומר לו, עזוב אותי, ואתה אני חני והשמידם ומחד שמם ועשה אותו. אומר לו, לא יתן פלל עד שאחזתו אחילו אשתה תגרמי עשר עצמות. רשי אומר, זה מחלת דלקת פרקים קיבל פוט גורדי, כמו רשי אומר, זה מחלת דלקת פרקים קיבל משה רבנו בגלל התפילה על ישראל. ועוד פעם אנחנו רואים את זה גם שם באותו סיפור, עם הנחות. כשהקדוש ברוך הוא סוחב, תראו את זה בגמרא במסכת שבת, אנחנו קוראים את זה בשבועות, אבל כאן שישה תפחים כביכול היו בידיו של מי שאמר והיה עולם שני תפחים, ובידיו של משה שני תפחים. כאן שהשתברו הנחות, הקדוש ברוך הוא מושך, והוא מושך מהצד השני, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. מי יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? רק משה רבנו, רק משה. זה הכוח של משה רבנו. אז משה רבנו חיפש כל מיני שיטות, והוא אומר ליהושע, נו תשאל אותי, אני אחזור לך עוד פעם כדי שעל ידי זה הוא יאריך ימים. ויהושע, זה מהשמיים יצא, לא שהוא לא איש חכם, חכם גדול יהושע, אבל מהשמיים יצא שיעלה ממנו הדבר, ואומר לו, לא עזבתי אותך. וקרה מה שקרה, ואז בסוף משה רבנו נשאר בחוץ, ויהושע נכנס עם ישראל לכאן לארץ ישראל. ועד היום, אם עד שיבוא משה, אז יבוא המשיח, ואז תהיה גאולה אמיתית. כל מה שרבנו לא מגיע, שום דבר לא עשה. כמו שהוא אומר לירמיהו הנביא, כשנחרב את המקדש, בוא תיקח אותי, אני רוצה לראות איפה ישראל, בגולה, יצאו לגולה, תיקח אותי עליהם. אני רוצה לראות מי מניח ידו עליהם. בישראל רואים את משה מרחוק, מתחילים לבכות, אומרים, הנה הוא בא לגאול אותנו. אמר להם, בניי, לגואלכם אי אפשר שכבר נגזר הגזרה. המקום יחזיר לכם במהרה, ככה הוא אומר להם. זה במהרה תחזיר. אז זה כוחו של משה רבנו. אגב, שואל רבנו הרי, מה קורה פה? רבי פרידה חזר לתלמיד שלו 400 פעם כל יום. באותו יום עשה דבר יוצא מגדר הטבע, 800 פעמים הוא חוזר לו. מה פתאום שבגלל זה כל בני דורו יזכו לעולם הבא? מה זה קשור? עשה לי, אני אגיד, זה חכם אחד מוסר נפשו על התורה יומם ולילה, 40 יום לא ישן, לא יאכל, לא ישתה, אני יודע מה. אז כל אלה שגם אלה נהגי הרכבת והמטוסים וגם פקידי הבנקים ומוכרי הפיצה, כל אלה יזכו לעולם הבא ככה בחינם? מה זה? מה העולם הבא הולך חופשי, חודשי? מה זה? מה הולך כאן? איך, מה פתאום? אז רבנו הרי מבאר כך, אומר, תדע שכל גדול דור יש לו 600 אלף נשמות שתלויות בו, והם נקראים בני דורו. כמו שהגמרא אומרת, אין דור פחות מ-600 אלף. זה לא דור, מה שאנחנו עכשיו חושבים שכל האנשים נמצאים כעת, הם נקראים דור, לא. זה סריה של נשמות. זה כמו שיש משפחה עם ענפים של המשפחה, ככה יש נשמה אחת, שבנשמה הזאת תלויים 600 אלף נשמות. ולכן זה נקרא שורש נשמה. ואם מישהו משורש נשמתי, או נשמתך, או נשמתנו, חס ושלום, חוטא, גורם גם לכל ה-600 אלף. סובלים בגלל זה. לעומת זאת, אם מישהו מאותו שורש נשמה, מתוך ה-600 אלף, עושה איזה מצווה או מעשה טוב, מאיר לכולם. ולכן ביום כיפור זה שאנחנו מתוודים על חטאים שגרמנו פגם ומום. אתם זוכרים את זה בתוך התפילה של יום כיפור? שאנחנו גרמנו פגם ומום לנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, נשמה של אחרים. אז זה של אחרים, מאותו שורש נשמה יכול לגרום פגם ומום לאחרים. וכאן הגדול הדור זה ראש אותה קבוצת הנשמות, כולם תלויים בו. מה זה קשור אליו? לכאורה הרי הוא שלם, הוא לא יכול להיות שלם עד שהוא ישלים את ה-600 אלף שלו. אם את ה-600 אלף שלו הוא לא ידאג להם שיתקנו את עצמם בצורה מוחלטת, אז הוא אין לו כניסה לגן עדן. הוא ימשיך להתגלגל עד שיתקן את ה-600 אלף שלו. רבי פרידה במעשה המסירות נפש שלו, שהוא מסר נפשו בשביל ישראל, והיה מלמד את אותו תלמיד 400 פעמים, גרם התעוררות לכל שורשי הנשמות של שייכות לו. לכן שאלו אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות 400 שנה, או אתה רוצה לתת להם? הוא אמר, אני רוצה לתת להם. מכאן למדנו שכל גדול יש לו השפעה על הנשמות ששייכות אליו. זה כותב הרבה חיים פלטי, שהחכם רב של כל קהילה וקהילה צריך לדעת שאם הם אצלו לומדים, סימן שיש להם שייכות עם נשמתו, והוא חייב להתפלל עליהם לא רק שיהיו בריאים ויהיו מוצלחים ויהיו עשירים ויהיה להם מכוניות יפות ואני יודע מה עוד ומשרות, שיהיה להם עולם הבא, שלא יחטאו, שלא יקרה להם שום אסון, שהילדים שלהם יהיו צדיקים עובדי השם באמת בלב שלם. זה צריך כל אחד בזה. אתה צריך לסת ידיים. שם מובן מה שאמר לו משה עבדי מת. משה עבדי מת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה אמרת, אז נחזור עוד פעם, ויהי אחרי מות משה עבד השם, אומר השם ליהושע אבינו משרת משה לאמור. מה זה משרת משה לאמור? אומר לו, בגלל שאתה אמרת למשה, כלום, עזבתי אותך יום אחד ולא הייתי איתך, אז קרה מה שקרה. אם היית אומר למשה תחזור על התורה, היה חוזר לך, אולי זה היה גורם שהיה משה עובד ונשאר בחיים, נשאר פה בעולם למור. ואז משה עבדי מת. אז מה אם משה עבדי מת? אחרי משה אף נביא לא יכול לחדש. למה? משה רבנו הוא היחיד שידע את השם, כמו הפסוק אומר, ולא קם נביא עוד בישראל כמו של אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. אז הוא ידע את התורה בצורה הכי בהירה וחלקה, ויכל להגיד אותה בשלמות ובצורה הכי מדויקת ללא שום טעות כל החידושים של התורה. שאר אחרי זה לא, אתה רואה יש מחלוקות, אתה רואה יש לפעמים סתירות, אצל משה רבנו אין סתירות, הכל מלא. אז אומר לו משה עבדי מת, וכעת אחרי משה אין נביא רשאי לחדש שום דבר מהתורה אחרי משה רבנו. ואז מה עושים? אז אתה קום עבור במלחמה. אבל כנגד זה המדרש אומר כמה מעלת יהושע בינון הייתה מעלה גדולה. יהושע בינון היה איש ענק, קודם כל הענבה שלו, זכות הענבה שלו שהיה אומר משרת משה לאמור, פירוש שני שהיה אומר לאחרים אני משרתו של משה, כיוון שהוא היה ענב אז הוא נבחר יותר מכולם. טוב, זה מה שכתוב בגמרא, מה שהזכרנו מקודם, זקני אותו הדור, הכוונה אלה שהכירו טוב טוב את משה וזוכרים עוד מה שהיה לפני 40 שנה, היו אומרים פני משה כפני חמה, משה רבנו הפנים שלו מאירות כמו שמש, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זאת אומרת איך ירדנו, אבל לא זה הפירוש, זה אוי לה לאותה, אוי לה לבושה, אוי לנו על הבושה. תגיד מה זה אוי לה לאותה בושה, אוי לבושה, למה לבושה? אלא העניין הוא זה, איך זכה יהושע מכל הזקנים, 70 זקנים היו, ויש בנים של משה רבנו, יש בנים של אהרון, משפחת הלוויים, וחסרים מי. יהושע זה משבט אפרים, אפרים בנו של יוסף, זה כמעט מהכי צעיר של השבטים. הלילה זה משפיזין של יוסף הצדיק, הוא היה נשמתו של יוסף ואב יהושע, לכן חי יהושע בדיוק 110 שנים, גם כן כמו יוסף הצדיק. אבל למה זכה יהושע? אלא יהושע, מראה אומרת, היה בא ראשון לבית המדרש ויוצא אחרון. מעשה לא היה יוצא בכלל, כל הזמן היה נמצא שם. מאוד מה היה עושה? מכבד ומרבץ כל יום, הכל התנדבות שלו. לא שהוא הלך לבקש איזה הוצאות או שיסדרו לו בתקשיר איזה משרה או שררה, לא. הוא התנדב, היה מנקה את בית המדרש, מטטה בעצמו, תלמיד חכם, מטטה, מכבד ומרבץ ומנקה את בית המדרש, ומכין כיסאות לזקנים ומחצלות לכל העם, 600 אלף איש בהם לשמוע דרשה של משה רבנו. צריך להכין להם לוגיסטיקה, צריך ארגון. מי היה המארגן? יהושע בינו. אחרים ראו את יהושע, תראה מה עושה, מביא מחצלות, מביא מטטים, אז הוא הולך קונה מטטים, אז זה מתחיל את הטוב. אז עוד לא היה את שואב אבק וכל מיני שואבי חיידקים למיניהם, הוא היה בידיים עושה. היו אומרים, מה? לא, זה לא יפה, לא נעים שאני אעשה את זה. הוא היה מתבייש, אחרים היו מתביישים. פעמים קורש בבית הכנסת נופל איזה טיסו או איזה לחלוק או איזה דבר, לא, אני תניף את הידיים שלי שמישהו אחר ירים. מטעם בית הכנסת מתבזה. לא כבוד. אתה רואה ארון קודש לפעמים בכניסה לארון קודש לא יפה, או מושלח איזה משהו, איזה חפץ, איזה דבר, תבין אותו, נקה, לא להתבייש. שהרב רבי יעקב בן יקר היה רבו של ראשי, איך זכה לכל התורה הזאת הגדולה שלו, לבקי בכל התורה כולה. ראשי סיפר עליו שאביו היה דואג לבית הכנסת שיבואו להתפלל שם אנשים, אז היו באים 2,000-3,000 איש בבית כנסת אחד, וכמו היום כל 5 אנשים יש להם בית הכנסת ואוספים עניין, כל בית כנסת אחד 2,000 איש. הוא היה מכין את בית הכנסת, מנקה אותו, מסדר אותו, ואת הארון קודש היה מנקה את הספרי תורה מהאבק, והיה אומר זה לא כבוד, באותו סמטות שאני מנקה את החלונות או את הדלתות לנקות את הספרי תורה. אז מה נעשה? אם הזקן שלו היה מנקה את הספר תורה, אם הזקן אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל כך אתה מכבד את התורה, אני אביא לך בן שיהיה בתורה גדול מסוף העולם ועד סופו. ומעלה מי שמוסר נפשו מכבד את התורה. מכבד, זה זכה יהושע בן נון, שהיה מכבד ומרבץ באוהל מועד, מה שאף אחד לא עשה. שרים, השאר התביישו, אמרו זה בושה, אוי לה לאותה בושה ולא את הכלימה. תודה כתבו הפוסקים לגבי שמחת תורה, מרן פירוש כותב את זה, גם הרמב״ם, שמחת תורה צריך לשמוח, צריך לרקוד ליד הספר תורה, ולא יגיד לא, זה לא יפה, אני אעמוד, אני אסתכל אחרים, יש אנשים שאין מה, אני קומיקאי, אני ליצן, מה אני זה? לא, לא יבוש מפני המנהיגים, אלא יבזה עצמו בשביל התורה הקדושה וירקוד לפניה, ושיזכור מה שהיה עם דוד המלך. למדנו את זה משם, דוד המלך, ודוד מחקר בכל עוז. תראו, זכה דוד מה שלא זכה אף צדיק. דוד המלך פעמיים בשנה יש לנו שאנחנו ערים כל הלילה, וזה שייך לדוד. מחר בלילה לראש עמר הבא, זה לילה של דוד. מי המשפיזין? דוד. הלילה זה יוסף. בלראש עמר הבא כולם נשארים ערים. זכה דוד שבלילה שלו נשארים ערים. ועוד פעם חג השבועות, יום הפטירה שלו. מתי נשאר דוד? ביום שבועות. בליל שבועות יום צאת של דוד המלך, כל ישראל ערים כבר 2,500 שנה. איזה זכות, איזה זכות זכה דוד המלך. ולמה? כי היה ער בלילה, חצות לילה עקום להודות לך על משפטי צדקך. כי נור היה תלוי מעל ראשו של דוד, כיוון שהיה מגיע חצות, רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו, אז היה קם. והגמרא אומרת מה הוא עשה? גרם שכל ישראל יקומו ללמוד תורה בחצות. היה קם ושר את התורה בניגון יפה מאוד, והיו השכנים שומעים, וכל השכונה הייתה שומעת, והנשים היו מעירות את הפעלים שלהם, אומרים לו תתבייש לך, מלך ישראל, אתה יודע כמה דאגות יש לו? בעיות ביטחון, בעיות צבא, בעיות כלכלה, בעיות מדיניות, תחבורה, מה לא? שופט של ישראל, לומד תורה, הוא קם עכשיו, הוא התעורר ושב לומד תורה, תקום גם אתה. וכך כל ישראל היו קמים מיליון דוד המלך, וזכה דוד המלך. לכן, דוד מלך ישראל חי וקיים עד היום. למה? כי הוא לא עבר עליו חצות בשינה, אז לא נקרא מת. שינה אחד מ-60 במיטה, אחד חלקי 60 במוות שינה. דוד המלך לא טעם טעם מיטה מימיו, היה ישן ומתעורר לפני חצות. אז זה זכותו של דוד המלך, תראו כמה גדולה מאוד. זכה דוד שבלילה שלו ישראל כולם ערים. מה אנחנו לומדים בשנה הבאה ולא בשנה הבאה? תהילים. צריך להיות תהילים שהוא חיבר. זה איזה זכות. ולכן חי וקיים, כתבו חתמי הקבלה, ידוע הגמרא ביבמות אומרת שכל מי שלומדים תורה, אמר דוד אגורה באורך העולמים, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד יחיה כל אדם לגור בשתי עולמות, או אתה גר פה או אתה גר למעלה, אי אפשר שתי עולמות. אלא אמר, יהי רצון שאחרי שיפטר מהעולם יאמרו דבר שמועה מפי ששפתותיי יהיו תמיבות בקרב. אז אחד דוד המלך שמזכירים בשמו את התורה, הקמרה אומרת, מה דכתיב דובר שפתי ישדים כקומר של ענרים, כמו שיש בגת שאיפה שדורכים את הענרים, אז שנוגעים בענרים הם תוסס, כמה שנוגעים בו דובר. ולא רק זה, ידוע בענבים, שאתה עושה ענבים, אז אם אתה, יש לך נגיד 100 חביות, אם הענבים ריסקת אותם לעשות יין, אתה נוגע בחבית אחת, החבית השנייה גם כן תוססת. למה? זה מהעדים שיוצאים מהחבית הזאת, החבית השנייה תוססת. אומרת הגמרה, ככה זה המת, אתה רואה אותו שהוא נפטר, הוא חי, אתה מזכיר דברי תורה משמו, שם בקבר הוא מתעורר. כי הצדיקים הם לא מתים, הם ישנים. כך זכה דוד. אז זכה דוד המלך, את לא מכנה הכוונה, שאין דקה בעולם שלא מישהו אומר פרק תהילים. אז הוא לא מת אף פעם. תראה, אנחנו מתפללים תפילת שחרית, מלאה פרק תהילים. אתה מתחיל את שחרית, איך שאתה מתחיל אותה? כמה פסוקים מתוך התהילים אתה אומר בתוך התפילה? ולעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, ריבונו של עולם, אחר כך אתה נכנס הלאה, אין נקמות השם, זה כתב אותו דוד המלך. אבל במקרה השם אומר, כדיליטני, דוד המלך. מזמור לתודה, דוד המלך. יהי חבות, כל הפסוקים שם זה מתהילים, רובה. אחר כך השורש בביתך וכן הלאה. אחרי התפילה אותו דבר. מנחה לנצח לגיטית לנקוח מזמור. גמרת מנחה לנצח מגינות ובנור שיר. ערבית של המעלות עשה עיניי להרים. אז אני הפוללה, אתה הלכת לישון? באוסטרליה מישהו כבר קם בוקר טוב, good morning, מתחיל להגיד תהילים. ושם באוסטרליה, בארצות הברית עדיין יום של אתמול, זה תמיד מאחרים, הם באיחור. אז הם שם ישנו בארצות הברית, פה קמו. בקיצור, אין מקום בעולם שאין שם היום שלא מתפללים כל הזמן, אומרים פרקי תהילים, וככה מאירים את דוד המלך, והוא ער כל הזמן. אז אחד דוד המלך, כל זה למה? שלא היה ישן בחצות. תראו את המעלה, צדיקים במיטתם כרועים חיים. אז אחד דוד המלך. אותו דבר משה רבנו. משה רבנו ראה את הנבואה בצחצוח, ראה את התורה, ידע אותה על בוריה, ולא כמו זה. היום סיפרו קובלים בירושלים, שמעתי פעם ממורבי, שהיה הרב אברהם עדיס, הרב השלום, הוא האבא, הסבא של משפחת עדיס. הוא היה עני מרוד, היה יושב לומד תורה בירושלים. היה לו ויכוחים בכוונות של התפילה עם הרב שאול דוויק הכהן. הוא היה ראש המקובלים, הוא היה חברו, עמית שלו בתורה. אז לפעמים יש שיטה כזאת, עד כדי כך רבי שאול דוויק החשיב אותו שבכמה מקומות בסידור שהוא כתב כוונות, כותב את דעתו, והוא כותב את דעת חברו, הרב אברהם אנטבי קורא לו. הרב אברהם אנטבי, כך דעתו. זו שיטה אחרת. פעם אחת התווכחו שם בבית הכנסת. אז הוא אומר לו כך, הוא אומר לו ככה. הוא אומר לו לא, אבל כך פירוש דברי רבנו ארי. הוא אומר לו, מה אתה אומר לי כך פירוש דברי רבנו ארי? אני עכשיו שאני מדבר איתך, אני רואה את העולם הזה, את העולם ההוא העליון. מה זה העולם הזה? העולם שאנחנו מדברים עליו, הזה, הכוונה שאנחנו מדברים עליו, עם כל האורות שלו, איך שהן מסודרות, כפי שאני אומר לך. הוא רואה בעיניים, כמו שרבי שמעון בעדרה, מה אומר? אומר שם על התלמידים שלו, תזכרו את זה שם בעדרה, עכשיו אני רואה פרוכת פרוסה, וכל האורות שאתם מדברים בהם כולם מצוירים ומתוארים וכתובים ורשומים כמו שאני אומר את זה לפניכם. כי כשאדם אומר זה נעשה בפועל למעלה. אז זה איתו מעשה. אני הכרתי, צריכים להכיר את הבן שלו הגדול, רבי יעקב עדס עליו השלום, היה דיין בבית הדין העליון בירושלים, היה איש תמיד חכם גדול. הוא, רבי יעקב עדס, סיפר שכשהוא התארס עם ביתו של הרב עזרא רפול והתכונן לחתונה, קבעו חתונה לעוד חודש, שבחתן צריך לזכור דירה, ולא היה לו כסף של דירה, ולא רק כסף של דירה, כסף לקנות מעיל, אפילו חליפה לא היה, מעיל לחתונה לא היה לו. הוא היה בצער, ועוד הוא ישר עשה חשבון בערב את כל ההוצאות שהוא צריך לקודם עוד חודש חתונה, מה עושים? שלא לדבר על רעיתים, רעיתים מי חשב לקחת, אז ייקח משומשים, ייקח בהשאלה, ייקח מפה, אבל יש דברים בסיסיים שחייבים, הוצאות של החתונה מינימליות. והוא ברוב צער בכה. היה לומד הרמב״ם, בכה. והוריד דמעות, והדמעות נצפו על הספר של הרמב״ם שהיה שם. והתעייף נמנם, ראה שהוא כבר מוטש, נכנס למיטה נרדם, עם הבגדים. והנה באמצע הלילה הוא רואה את הרמב״ם בחלום. אמרו, למה אתה בוכה? הוא אומר, מה זה למה אני בוכה? אני עוד חודש מתחתן, אין לי כלום לחתונה. הוא אומר, לא, אל תפחד, מחר יבוא יהודי מחוץ לארץ, יש לו בן דוד שם חולה, יביא לך איזה סכום כסף, כמה אתה צריך? אמר לו, לא, איזה 20 דירות, כמה דירות זה היה סכום גדול אז. אמר לו, יביא לך את הסכום הזה בשביל שתתפלל עליו שיהיה בריא ויהיה לך לעשות חתונה. הוא שמח, תעורר. ואבא שלו כבר קם להגיד תיקון חצות. הוא ראה אותו, מה קרה לך היום? הוא אומר, אבא, מדהים. מה מדהים? מה היה? אמר, אבא, ככה היה הסיפור. אני מבייש להגיד לך, אבל ככה היה. אני הלכתי לפני השינה, שצריך ללמוד הרמב״ם, ונזכרתי שצריך לעשות חשבון, עשתי חשבון. וחוסר כסף, אני לא יודע, ובכיתי. בא הרמב״ם בחלום כעת, אמר לי כך. סבבה שלו בשבילו זה לא היה חידוש, איזו חדשה מרעישה שהרמב״ם מגיע בחלום. אומר לו, בסדר, בסדר, היום יהיה בסדר. אומר לו, מה אומר לו? אומר לו, תגיד לי, נכון הרמב״ם ראית אותו ככה, הזקן שלו היה בצבע כזה, ולבוש מעיל כזה. אומר לו, כן, אבל בדיוק, איך שאתה מתאר לי? גם ראיתי את הרמב״ם. מי אתה יודע? אומר לו, מה זה אצלי, זה דבר וזה. אני כל שבוע, שבועיים, רואה אותו בחלום. יש לי קושייה ברמב״ם איזה פירוש, ואני מקשה על דבריו, הוא בא בחלום, אומר לי כך. לפעמים יש לי ברשב"א קושייה, אני מקשה עליו, הוא בא אליי בחלום ופותר לי את זה. והם גם הראש מתחיל לתאר לו עוד שמות, הוא כבר התבלבל, הבן שלו. זה שמענו מפי. זה היה 100 שנה לפנינו. הוא היה רואה, פשוט, רואה את כל הזה, רואה אותם. והנה באותו יום בצהריים הגיע אדם יהודי, הביאו את אותו סכום, קנה את כל מה שצריך. אז הצדיקים רואים בעיניים, משה רבנו רואה את התורה בגלוי. יהושע כבר זה לא ככה, שכח את התורה. היה לו 3,000 ספקות היה לישראל והוא שכח מה ששכח. ואז לכן הוא אומר לו, משה עבדי מת, אבל מה זה אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה? אומר, אוי לבושה שהם התביישו לתתות את המקום, התביישו להכין את בית המדרש, ותראה לאן הם הגיעו. כך אחד אחד, לא שניים ביחד. אז אומר, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, אוי לאותה הבושה שהוא התבייש שלא עשה כך, ולכן הגיע לאן שהגיע. זה פירוש הפסוק, נוצר תאנה יאכל פריה. נוצר תאנה יאכל פריה. מי ששומר את התאנה זה יהושע בן נון, שהוא נצר את התאנה, אכל את הפרי שלה. הוא זכה שהוא אחרי זה, למה? הוא שמר על משה רבנו 40 שנה, אז הוא נהיה היורש שלו. הוא זכה להיות המשרת משה, כך היה אומר לכולם, עניו, לכן זכה. כן אומר הרב חידה, משה עבדי מת. ואמרנו כבר בגלל זה, אמרנו שכחת את התורה. אבל יש פה ראשי תיבות, מם עין מם. מה זה מם עין מם? מה זה מעם פה? מדובר על זה המעם. אלא שלוש מתנות טובות נתן הקדוש פה לישראל, וכולם נתן אותם אלא משל 3 צדיקים. ואלו הם מים, עננים ומן. היה 3 דברים במדבר. מן היה יורד מהשמיים בזכות משה רבנו. מים, היה להם בעירה של מירה בזכות מרים הנביאה. ואחר כך היה ענני חבות, זה הסוכה שאנחנו יושבים בה, כנגד ענני חבות, זה בזכות אהרון הכהן. מת אהרון, הסתלקו העננים, מת המרים, הסתלקה הבאר. חזרו בזכות משה. כשנפטר משה רבנו, אז המן נעצר, וישבות המן למחרת הפסח. אחרי פסח נפסיק המן, עוד חודש בזכותו המשיך, עד פסח. אחרי זה, בעירה של מרים גם כן, איפה הוא? בימה של כנרת, איך נמצא אותה? והעננים הסתלקו, די נכנסו לארץ ישראל, הסתלקו על הנחרות. אז לכן אמר לו מושה עבדי מת, מם עין מם מן עננים מים, ואתה קום עבור את הירדן הזה. עכשיו בוא ניכנס לארץ ישראל. זה אומר הזוהר הקדוש, במן היה איזה ברכה, כל הרפואות היה במן. אתה רוצה שמפו, היה שם. אתה רוצה בושם טוב, היה שם. אתה רוצה תכשיטים, היה, הכל היה במן. כל היופי שבעולם וכל הבריאות והמינרלים שצריך האדם לגוף שלו היה בתוך המן. אומר הזוהר עכשיו, איפה המן ירד? הרי מה זה המן? דחם אבירים אחר איש, זה מזון שהמלאכים אוכלים. אך שירד לפה התגשם ונהיה מן. אז משה רבנו ב-40 יום שישב בהר, מזה הוא ניזון, לא שהוא אכל, אבל מהתורה, מהפנימיות של התורה הוא ניזון. שואל הזוהר, ואיפה זה, מה נהיה עם זה היום? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע איפה זה? בתוך פירות ארץ ישראל. אתה אוכל שבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל, שם בתוך השבעה מינים, בתאנים, ברימונים, בתמרים של ארץ ישראל, שם יש מן. זה משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. ומה היה? מה אומר לו אחרי זה? לא התייצב איש בפניך, לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך. קודם כל הבטיח לו את התורה, את ארץ ישראל מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול, נהר פרת, זה שמה בעיראק, כל ארץ החיטים ועל הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. יהיה, זה לא שזה עכשיו, עבודות הרבים לא זכים. אם נשמור את התורה ואת המצוות, נזכה לזה. אחר כך הוא אומר לו, לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך. מה הוא רוצה ללמוד לפה? מי זה איש? לא התייצבו לפניך, מי זה לא התייצב איש לפניך? כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, היה עמך, לא אבדך ולא אצבך. אומר המדרש, לא התייצב איש לפניך, התייצב איש לפניך, אותיות סופיות, בית, זה בהתייצב, איש שין, לפניך חף, שובח. וזה, איזה שובח מדובר? אלא יש במדרש מעשה מבהיד. תראו כמה ישראל מאז ומתמיד יש לה אויבים ושונאים, זה לא היום התחיל, זה צ'ופיפין, איך קוראים לו? מוייטנאם עכשיו מאיים עלינו כל פעם, אחד שאין לנו איתו העסק בכלל, מאיים עלינו כל פעם, מאיים עלינו. היה אחד קראו לו שובח, זה גם כן כנראה מארץ הסינים. למה? כתוב היה מלך ארמניה, והם הארמנים ידוע שהם זרע עמלק. מלך ארמניה לקח איתו את כל צבאות פרס ומדי, שימו לב עוד פעם האיראנים בתמונה, ושלח איגרת ליהושע בן נון, כך מובא במדרש. זה היה אחרי הנבואה הזאת. ואז הוא אומר ליהושע בן נון, שמענו, כותב לו בהתחלה, לזאב ערבות. יהושע בן נון היה תקיף גדול, היה חזק, היה לו שור, המדרש אומר, שהיה רוכב עליו, לכל מקום היה לוקח אותו. ויהושע בן נון היה גבוה מאוד. משה רבנו היה 5 אמות, 10 אמות, 5 מטר, יהושע היה 5 אמות, 2.5 מטר גבוה, היה חסון מאוד. פעם אחת השור, הוא היה צריך לעלות על השור, השור התכופף ולקח אותו, מהירות, נשק את השור במצח, במקום שנשק את השור, אומר המדרש, לא צמח שערות מעולם. תלש לו את השיער בנשיקה, תבין מה זה יהושע, נשיקה של יהושע, ייבשה לו שמה את האזור של המצח. אז הוא שולח לו שמה איגרת, אומר לו לזאב ערבות, הרקת את הקרובים שלנו, חירבת את תירותינו, טבחת זקננו, שחטת את נערינו. אומר לו, תדע, אספתי את כל הצבא שיש לנו מסביב, עוד 30 יום אנחנו אצלכם בארץ ישראל, שוחטים את כולכם, חס ושלום. זה מאיים עליו. אסף איתו 45 מדינות, עם 45 צבאות, כל צבא 60,000 גיבורים. תכפילו 45 ב-60 אלף, תראו איזה צבא. אנחנו עומדים לעלות עליכם, ניקונו, עוד 30 יום, אנחנו נחסל את כולם, חסר שלו. קיבל את האיגרת יהושע בידון, ערב שבועות היה. שתק, אמר, אני יודע את זה לישראל, הזקנים, מקלקל להם את החג, לא דיבר מילה. יום אחרי שבועות, אסף את כל הזקנים ואמר להם, קח את האיגרת וקרא להם. אמרו, מה עושים? מה עושים? צריך צעקה, זעקה גדולה ומרה. עכשיו יש לנו מלחמה מבחוץ. זה כל המזרח הרחוק, כעת בא עלינו. עם הפרסים והאיראני וכולם, מה אנחנו עושים? צעקו לו הקדוש ברוך הוא, ענה לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, לא יתייצב איש לפניך. זה שובך, אל תפחד ממנו. מה עשה יהושע? אמר להם, אני שולח לו איגרת בחזרה. כתב לו, אמר לו, בשם השם אלוהי ישראל, הוא פותח איגרת. אם היה להם שכל במשרד החוץ, תגידו זאת להם, השרה הזאת, לא יודע מי מינה אותה. תכתוב באיגרות של משרד החוץ, בשם השם אלוהי ישראל. אז אומות העולם קצת יכבדו אותנו. אומר לו שהוא מחל איש הגיבורים. ממית הרשעים, מפריד חיבור החוטאים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, השם איש מלחמה, אני יהושע עבדו, הוא אומר לו, אני יהושע עבדו, אני מודיע לך, תזכור מה עשה הקדוש ברוך הוא לפרעון מצרים, 600 אלף יהודים יצאנו ממצרים, עמוד ענן לפניהם יומן ועמוד אש לילה, שבעה עננים היו מקיפים אותם מסביב, מה אני יורד להם מהשמיים, בער במדבר הולכת איתם לכל מקום שהם הולכים. מתחיל להזכיר לו שם, הוא אומר לו, תדע, כל המלכים שעמדו מולנו הקדוש ברוך הוא השמיד אותם והכחיד אותם, תזכור מה עשה השם לעמלק. לכן אני מודיע לך, אם אתה לא תחדול מהמזימה שאתה יש לך נגדי, אני מוציא נגדך 12 אלף גיבורים, בעוד 7 ימים אני אצלך. אתה חיינתת לי חודש, אני נותן לך שבוע. אולטימטום, נגיש לו. ואז יצא יהושע עם 12 אלף גיבורים. זה שובך רק ככה, אבל הייתה לו אימא מחשפה. מה לזכרה? אחה המחשפה הזאת, בכשפים שלה, הורידה 7 חומות ברזל, הקיפו את יהושע וכל הצבא שלו בשבע חומות ברזל, והיה יהושע בן נון בצרה גדולה. עכשיו חשופים, הם בסכנה. עכשיו היהודים שם שבארץ ישראל שנשארו, בפרט אנשים ועתה בשאר העם, ללא צבא וללא שומרים, מה יעשו? צעק לקדוש ברוך הוא, שלח לו יונה קטנה. זה איזה שום שרוצה להושיע, עם יונה מושיע. לקח את היונה, כתב איגרת קטנה, שלח אותה למלך של ראובן, הרי שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה, איפה הם? בעבר הירדן מזרחה, היו ברבת עמון של היום. שלח את זה לשבט ראובן. איך קראו לו? המלך של ראובן, דבר איתך, יניח היה מלך של ראובן, שמעתם את השם יניח? כך קראו לו. אז כתב לו, מיד הגיע המלך של ראובן, הגיע לשם, והביא איתו את פינחס בן אלעזר ולאהרון הכהן, וחצוצרות שעשה אז משה רבנו, הביא אותם איתו, ובאו לשם. ואז הוא תקע, פנחס תקע בחצוצרה, תקע את השרת נשת תרד, נפלה חומה אחת. כל פנחס בן אלעזר, מי זה אליהו הנביא? והיה ביום ההוא, התקע בשופן גדול. תקע, זה ראה ככה שובח, אמר אמא שלו קלקל, תקע את אמא שלו, זרק אותה מהחומה, ולא נשאר אבר אחד שלם אצלה. הוא ריסק אותה, עשה אותה רסק. ותקע, הוריד את כל השבע חומות, והשמיד את שובח ואת כל הצבא שלו. ואז התקיים בו הפסוק, לא יתייצב איש לפניכם, יתייצב איש לפניך, כאן הוא אומר, שיט, כל יום יחייך. כאשר הייתי עם משה, היה עם מחלות, פחה ולא הישוע. אחר כך מה הוא מסביר אותו? רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אומר לו, אם אתה רוצה להצליח תלמד תורה, זה דבר ידוע רבותיי, תנו לחינם, תקנו לנו לקרוא חוק לישראל כל בוקר, זה בדוק ובנושא. אדם לפני שיוצא לעבודה, אדם לפני שיוצא לעסקים, יש כאלה שמתחילים את העבודה מוקדם, זה משהו אחר, אבל אם אדם יכול, יש לו רשות, יש לו איזה רגעים, יש לו איזה זמן, יקבע לו עיתים לתורה לפני שיצא לדרך, ואז העסק כולו יצליח. הרבה פעמים אדם הולך לפגישות, לא מוצא את הבן אדם, מה שעושה אותו יום לא הולך לו. תלמד תורה בתחילת היום, תראה הכל יצליח. פעם היו הפועלים של פעם, היו מתחילים להתפלל מניין מוקדם, וקוראים לזה מניין של תרח. גם אברהם אבינו תיקן שחרית, תרח תיקן תפילה שלפני שחרית, ארות השחר. אז מה יכולים לעשות? היו מסכימים בלילה, בשתיים לפנות בוקר, בשלוש לפנות בוקר, לומדים איזה שעה, שעתיים, מתפללים שחרית, ורצים לעבודה. והעבודה הייתה מצליחה, והיה ברכה בכל. וכן אומר לו, למען תשכיל בכל אשר תלך. מה הזהיר אותו? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. מה זה לא ימוש? מה אמר לא ימוש? לא יפסק. מה זה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה? יומם ולילה, יש גמרא אומרת שדמה בנתינה בין אחותו של רבי ישמעאל, שאל את דודו שהוא היה רבו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, אני זוכר כבר את כל התורה ויודע אותה בעל פה, מהו ללמוד חוכמה יוונית, רצה ללמוד פילוסופיה. אמר לו, צא ובדוק בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ותעסוק בחוכמה יוונית. אמר לו, למה? מה כתוב הפסוק? לאמור ספר התורה הזה מפיך ולהגיד לבוא יומם ולילה. זאת אומרת, אפילו למדת את כל התורה, אתה חייב כל יום וכל לילה ללמוד תורה, ועוד כל יום מחייך. יש כאן שני חיובים, הרמה כותב שני חיובים יש כאן, אחד שכל החיים אדם צריך ללמוד, ולא שיגיד, אני כשאני אזקן אני אלמד, כשצעיר אני כעת אעשה עסקים, או הפוך, כשאני צעיר אני אלמד, כשאני אזקן אני אנוח, אני אצא לפנסיה, אני אנוח. לא. וגם אל תגיד, אתמול למדתי כל היום, אז היום אני פטור. לא. גם היום תלמד. גם היום לפחות חצי שעה ביום, וחצי שעה בלילה. והרמב״ם פסק, שיזהר אדם שלא יאבד אף לילה בשינה בלי לימוד תורה. כל לילה לפני שהוא הולך לישון, שלפחות ילמד תורה איזה חצי שעה, ואז יצליח בכל מעשי אדם. מה עשור? אמרה אומרת בתרד החט, אין פורענות בעל ישראל אלא בשביל עמי הארץ. אם ראית איזה גזירה שבאה, זה בגלל אלה שלא לומדים תורה. זה אמרה למה, מה הראיה? מספר את הגמרא שהיה מעשה בטבריה. בזמנם היה שלטון רק בעיר מסוימת, ולא רק על... אז היה אחרי חורבן בית המקדש בית שני, טבריה הייתה, היה שלטון שלהם, והנה השליט גזר, השליט הרומאי, שצריך לקנות כתר למלך, הקיסר של רומא צריך לקנות לו כתר. מאיפה, מי מממן? היהודים, כרגיל. גזר שכל היהודים צריכים לשלם מס, נגיד $1,000 כל אחד, לפי מספר 30 אלף איש יש במדינה, בעיר כל אחד $1,000, שלם מס עבור קלילה לכתר של המלך. באו לרבינו הקדוש, אמר כל אלה שלומדים תורה פטורים, אלה שעובדים ישלמו. אמרו לו, מה זה? איזה אפליה הזאת? מה, כולנו נתינים של המדינה, כולנו האזרחים שווה ערך, למה הוא לא ישלם? הוא אומר, לא, זה הגזרה בגללכם, הם אלה לומדים תורה, הם פטורים. טוב, אמר פטורים, פטורים. אלה שאמרו ככה, אמרו, מה אנחנו, איך אומרים היום, פרייר, פריירים, אנחנו משלם, הם ילמדו תורה, אנחנו משלם עליהם את המסים, חצי העיר עזבו את העיר, ברחו. אומרת הגמרא, מיד באותו יום הגיעה הוראה שהיה 30,000, יורד ל-15. הורידו את המס מהשלטונות ברומא, מבלי לדעת, בלי קשר שפרחו או לא פרחו. נשארו חצי. כשהחצי ראו שהם טוב להם, הם איזה, עכשיו הכל נפל עלינו, אמרו, אנחנו בורחים. אמרתי, ברחו. אמרו לרבנו הקדוש, אנחנו נברח, עכשיו אתם הלומדי ישיבה, בני ישיבה ישלמו. אמרו, לא לומדים לנו. ברחו. נשאר רק איש אחד כובס. בעל מכבסה נשאר בעיר. יצא חוק חדש שהכובס צריך לשלם את הכתר של המלך. אמר, כובס מה אני שוגע? 30 אלף איש ברחו מפה. עכשיו הכל נפל עליי, גם הוא ברח, פקע כלי לה, הגיע הצו מספר 3, בוטל, החוק בוטל. אז הוא אמר להם, אתם רואים? כל הגזירות זה רק בגללכם. אז אין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ. אלה שלא לומדים תורה, הם גורמים את כל הבעיות שיש בעולם. אומר, אז אם כן יוצא שזה בגלל מי שלומד תורה, אין הגלות גם כן, כל הגלות הארוכה הזאת בגלל שאנחנו לא לומדים תורה. כשלא לומדים תורה, אנחנו אומרים גלות. יש במדרש אומר, גזר הקדוש ברוך הוא בין הבתרים ועבדו והיינו אותם 400 שנה, אבל היינו זה לא 400, זה 430, כי כתוב הפסוק, הוא מושב בני ישראל אשר השיבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. מזמן ברית בין הבתרים, אברהם אבינו היה בן 70 אז. מזמן מאותו יום שהיה בן 70 עד שיצאו מצרים עברו בדיוק 430 שנה. אז 400 שנה מאיפה מתחילים? מלידת יצחק. יצחק אבינו נולד שאברהם אבינו היה בן 100. אז 430 נגזר על אבותינו להיות במצרים. כמה הם שתעבדו? היו במצרים 210, אבל לא כל ה-210 היה הצרות. 86 שנים האחרונות היו הכי קשים. מיום שנולדה מרים. מרים הייתה בת 86. זה היה אלוקים. אחרי קראו לה מרים, זה היה מר. הגלות הייתה מרה. אז 86 שנה היה קשה. תוריד 86 מ-430, תקבל 344. כמניין שמד. לכן תראה ברבותינו תמיד אמרו בזמן גזירות השמד, זמן אברהם וזכאי לפני כן בתקופת בית שני, או לפני שהחריבו את בית שני, היו גזירות על ישראל, וכן אחרי זה כל הדורות היה גזירות שמד על ישראל, השם ישמו. וכי עכשיו זה לא גזירות שמד, יש שמד רוחני, יש שמד גשמי. אז זה השמד. למה שמד? כי משה גמטריה 345, משה זה אחד יותר משמד. משה רבנו זה סמל של התורה. אם אנחנו עוסקים בתורה, ניצולים מהשמד, אז יש משה. אם לא, אז יורד אחד חס ושלום, אחד חס ושלום. אז זה אומר, לכן אמרנו, לא ימוס, זה משה רבנו. לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. למה תזכיר? רק חזק ואמץ. אומר לו, אל תערוץ ואל תחת. חזק לאמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק לאמץ, מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. עוד פעם מזכיר לו את משה. מה העניין? יש דבר מעניין מאוד בגמרא. שני דברים שהם מסייעים לאדם מאוד ללמוד תורה. אחד, במסכת שקלים הוא בא בירושלמי, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לפניו. נגיד עכשיו אני קורא כאן את הפרק הזה בספר יהושע, לחשוב כאילו יהושע בן נון עומד כאן, הרי הוא כתב את הספר ואני קורא את דברים. אתה קורא משנה, מה אמר רבי עקיבא? תחשוב שרבי עקיבא כעת עומד ואומר את המילים האלה. כי בפועל, מה למדנו מקודם? בפועל כשאתה מזכיר שם של איזה צדיק בתמרת תורה שלו, הוא מתעורר בקבר והוא אומר את הדברים. לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לפניו. לכן נזהר מאוד שאדם לומד איזה ספר שלא לזלזל או לא להתנהג בדרך ארץ. תדע שבעל הספר הזה נמצא כעת פה והוא חי, והוא עומד מולך. רק אין לנו עיניים לראות. ולמדנו על האושפיזין בסוכה. שבעה אושפיזין נמצאים בסוכה. אדם יושב בתוך הסוכה, חושב שהוא יושב שם. אברהם אבינו בצד דרום ואיתו משה, משה רבנו. יצחק אבינו בצפון ואיתו אהרון הכהן. יעקב אבינו במזרח. ובמערב יושבים יוסף ודוד. אז יש כאילו בא שמועה עומד לפניו, אתה לומד איזה מאמר, איזה דבר, תחשוב שהוא לפניך. דבר שני, יש לנו סגולה נפלאה מאוד שרבי אברהם אזולאי כתב אותה. והרב חידה, נכד נכדו, מזכיר את זה בהרבה מקומות. שמעלה לפעמים יושב בבית, יוצא ללמוד, הוא לומד, הוא לא מבין מה כתוב שם. הוא לא מבין, חוזר והוא לא מבין, חוזר ולא מבין, הוא עייף. יש לו קושייה, הוא לא מצא תירוץ. מה הסגולה? יצייר דמות רבו לפניו. הרב שלימד אותך תורה, מי זה הרב הכי גדול שאתה מכיר? תחשוב, תסתכל על הדמות שלו, תחשוב עליה במוח, וזה סגולה שתמצא תירוץ ותמצא ביאור ופירוש לדברים שאתה לומד. ומכאן הרי היה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, תראה יהושע, אתה שכחת 300 הלכות ויש ספקות, היה לך 700. חזק ואמת, לכן מי שלומד תורה אומר מה חזק וברוך, צריך עיזוק, הוא אומר חזקו ואמצו, רק חזק ואמת מאוד, אומר לו, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. תזכור ותחשוב כל הזמן שמשה רבנו עובד מולך, הרי מי לומד לך תורה? משה רבנו, אז משה עבדי. וגם תצייר את דמותו, איך הוא עמד, איך הוא דיבר, איך הוא אמר לך את זה. איך הגמרא לפעמים מתארת, ששאלו את רב, אז היה רגלו אחת הייתה על הספסל ורגלו אחת בארץ, עד כדי כך הוא זוכר בדיוק את התנועה ואת התנועה של הרב, איך עמד. הוא שאל אותו, למה הציור המוחשי גורם לאדם לזכור טוב ולזכור נכון ולא לטעות בדין? זה מאוד חשוב. לכן אומר לו רק חזק ואמץ, למען תשכיל. מה זה למען תשכיל? אומר, מה, את כל התורה אני יודע? אומר, אל תדע, תקח את ספר התורה, תשמור אותו, ולאמור ספר התורה זה מפיך, וזה שהתורה מולך אתה תזכור. כתב הרמב״ם, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. הרמב״ם כתב, יש 24 שעות ביממה, אדם ייזהר ללמוד 8 שעות כל יממה, שליש. יחלק את זה לשלושה חלקים, את היממה יחלק אותה לשלוש חלקים, שליש אחד לשינה, שליש אחד לעבודה, מסע ומתן, שליש ללימוד תורה. ואם הוא לומד שליש, הוא אומר יצליח בכל. לכן איפה אמר יש, כאן הוא כותב, לא ימוד ספר התורה זה מפיך למען שמור עשו, כי אז תצליח את דרך יחד, אז תסכים, אז אם תהיה 8 ואז תשכיל, אז אז תצליח את דרכך. זה עבודה, זה עבודה, האדם עובד, זה בדרך. ואז תשכיל זה לימוד תורה. ויש עוד פסוק במשלי, ישנתי אז ינוח לי. אז למה כתוב אז? תגיד ישנתי חטא ינוח לי. למה אל תחמיר לישון 8 מלא, אפשר לישון 7, להוריד 1 א' זה אחד, זה בגדר המלצה בלבד, כמו רמזור אמדום בטורקיה, זה המלצה, זה לא חובה. אז אם כן, ישנתי אז ינוח לי, לא צריך לישון את כל השמונה, יכול לישון גם קצת פחות. לפי זה הרב חידה בער ביור נפלא מאוד. יש במשנה באבות, משנה אומרת ככה, כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעוני מעושר סופו לבטלה מעוני. מה פירוש? הוא אומר ככה, הוא אומר, הרי יש יממה מחולקת שלושה חלקים. כל המקיים את התורה מעוני, העני מסכן, אין לו עבודה, מה הוא עושה? הוא אומר, לפחות הלך לבית הכנסת ללמד, פרנסה השם יעזור, מה אני אעשה? ניסיתי, לא הולך. אז יש נגיד 8 שעות של שינה, וישן אותם, בסדר, נשארו לו 16 שעות, שהם מהם 8 לימוד ו8 עבודה. אז הוא לא עובד את ה8, הוא לומד 16, במקום ללמוד 8 הוא לומד כפול 8. זה כל המקיים את התורה מעוני, מעוני כפול סופו לקיימה מעושר. מה זה לקיימה מעושר? תשנו פסוק מחוץ לסוכה, סופו לקיימה מעושר שהוא יזכה יעשיר וילמד 6 שעות, 8 שעות, ו8 שעות יעשה עסקים, ו8 שעות ישן. אבל כל המבטלה מעושר, יש עשיר בצד השני, הוא ההפך מעני, בדיוק מה אני עשה, הוא עושה הפוך. הוא רואה שהעסקים שלו מצליחים, במקום לעבוד 8 שעות, עובד 16 שעות. אז הוא מבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני, חס ושלום, יעני, ולא יהיה לו לאכול. אז 16 שעות יהיה עני, לא ילמד תורה ולא כסף, לא תורה ולא עבודה, כן יזהר שלא יעשה כך. הרי זה מובא שיהושע בן נון, שם בא המלאך, והמלאך בא ואמר לו, שואל אותו יהושע בן נון, עלינו אתה עם נצרנו? ויאמר מלאך השם צבאות, אני אתה באתי. מה זה אתה באתי? הסבירו המפרשים על, על מה אומר, סליחה, על התורה שנקראת אתה, שביטלו תורה אותו לילה לא למדו תורה, לנו לילה אחת בלי תורה, כי הכינו את עצמנו למלחמה. אמר לו, בגלל ביטול תורה אני באתי. מכאן ראינו כמה ביטול תורה חמור, שאדם לא יבטל בשום פנים ואופן את הלימוד שלו כל יום וכל לילה. אז מה הפירוש אתה באתי? מלאך השם צבאות אני אתה, מה זה לנו אתה אם נצרנו? עכשיו בינו ראה מלאך והוא צריך לעשות את המלחמה, אז צריך מלאך שיעזור לו. הוא רואה את המלאך עומד מולו. עכשיו אם אדם יוצא למלחמה, אז שהוא יוצא למלחמה, נגיד הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך שישמור עליו, איפה המלאך הולך? איתו. כי כתוב, כי מלאכה מצבלך לשמורך וכל דרכך. כל אחד יש לו שני מלאכים, אחד ממנו, אחד משמאלו. עכשיו אבינו רואה מלאך קדוש ועומד מולו. למה אתה עומד מולו? אם מלאך בא מולך, כאילו הוא נוגד אותך, הוא בא להילחם בך, הוא לא בא לעזור לך. אז שואל אותו, הלאנו אתה? אם לצרנו, אם לנו, אתה צריך לעמוד איתי פה, אותה שורה. ולצרנו עומד מול, מה הוא עונה לו? אתה באתי, אני הרגע הגעתי, אני הרבה הסתובבתי. עכשיו, כשאדם בא אליך מולך, קודם כל הוא בא מולך, אחר כך הוא עומד אליך. אז הוא אומר לו, המלאך, אני הרגע הגעתי, אתה באתי, לכן אני. אבל מכאן למדנו שכשאדם עוסק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא איתו. זה סוד שמחת תורה, רבותיי. שמחת תורה, כל כולה של שמחת תורה, לשמוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אבל זה לא שמחה שלנו, שמחה של התורה. התורה שמחה בנו. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם יפה נתת לי, נתת אותי בשביל העם הזה. כי למה? אחרי ראש השנה, ביום הכיפורים, בסוכות, ישראל מלאים במצוות בחודש הזה. תפילה בחודש, בימים האלה, תדעו, חשובה מאוד מאוד מאוד. רבנו הארי כותב נוראות על הבקשות והתפילות שאדם מבקש בימים האלה. לא בחינם תקנו לנו הושענות, חדשנו הושענה רבה שמרבים בהושענה. התפילה מאוד חשובה, למה? אחרי כל ההזדקחות של כל הימים האלה, היינו ראש השנה, היינו כיפור, היינו אחר כך ארבעת המינים, בסוכה, ואדם יושב בסוכה שבעה ימים, מתקדש, מקיפים אותו שבעה לנחבות, אז בא ביום שמחת תורה, שמחה עצומה מאוד, ולכן גם הבקשה בהקפות היא חשובה מאוד. אדם לא יוותר על ההקפות בשום פנים. לפי הקבלה צריך לעשות הקפות בלילה, ליל שמחת תורה, אחר כך בשחרית, לא משנה אם זה אחרי מוסף או לפני מוסף, ועוד פעם במנחה. לשנה זה שבת, אז יש לנו גם תפילת מנחה, הקפות בסעודה השלישית. ואחר כך רבנו הארי נהג לעשות גם הקפות שניות, שזה במוצאי שמחת תורה. מה עיקר ההקפות? להקיף שבע פעמים, להקיף את התיבה שבה הספר תורה. זו מעלה גדולה. אבל לא מה שחושבים שאני עושה שירים וריקודים, לא רק השירים, ההקפה סביבה. וההקפה הזאת, תדעו, כל הקפה שומרת על האדם יום אחד. אדם לא יוותר על זה. יום, הקפה ראשונה חסד, וכנגד כל יום ראשון. הקפה שנייה גבורה, כנגד כל יום השני. עד הקפה שביעית, שהיא כנגד השבתות. אתה משתדל בזה מאוד להיזהר ולשמוח בתורה, עיקר בליבו, שמח שהשם נתן לנו את התורה, שאני יהודי, שאני שייך לעם ישראל. עוד שתי מילים על הושענא רבה, מחר בלילה להשתדל מאוד, רבותיי, לא לבזבז את הזמן בביקורי חג ואכילה ושתייה, זה לא זמן, אלא צריכים להתקדם. כבר בחמש וחצי אדם משתדל להתפלל ערבית, ואחרי הערבית יש שיעור תורה, שיעור תורה, אין שיעור תורה, ייקח ספר חומש דברים. הבלילה עיקר הלימוד, רבותיי, זה לימוד חומש דברים כולו. אשכנזים נוהגים להוציא ספר תורה וקוראים בו, בלי ברכה, ושומעים כולם את הקריאה מפי השליח ציבור. אתה, אם אתה יש לך מישהו שיקרא, תשמע מפיו, טוב, אם לא, תקרא בחומש. לוקחים חומש דברים, קוראים אותו מתחילתו עד סופו, וממשיכים בראשית עד אשר ברא אלוהים לעשות. אחר כך תלך תוכל מה אתה צריך לעשות ותקרא תביעת מצוות, הדרזותה, אחרי חצות היום חצות זה מוקדם, ב-11:30 בלילה כבר זה חצות. עכשיו הוא אומר דברים לגמור אותו, להשתדל לגמור אפילו לפני 10 בלילה, לא להשאיר את זה. יש כאלה מתחילים את הלימוד ב-10, ב-9, טעות, הלילה מתחילה ב-5:30, ועיקר הדין מחר זה חצי הלילה הראשון, אז יש את החתימה. אז למה לנו להפסיד את זה? לא ללמוד מאלה, יש השם מרחם, בורים ועמי ארצות, באים לבית הכנסת בחצות הלילה, הפוך עושים. זה דור חדש אשר לא ידע את יוסף. אחרי שאכל ושתה ועוד בא לבית הכנסת לחפש אם יש קפה לשתות, זה כבר הוא לא יודע מה נגזר עליו אותה השנה, השם מרחם עליו, של קפה. צריך לבכור. אז אדם יכין את עצמו כמו שצריך. הרי זה יום השנה הבא, יש לנו גם שבע הקפות בתפילה, ואלה הקפות כנגד הקפות שיקיף יהושע את יריחו. שם נתפלל שהשם ישבר מלטעות אויבי ישראל. ולא רק הגויים האלה, כי אלה מתים, באים אחרים במקומם שרצים אחרים. השרים שלהם של מעלה, והשטן ראש כל השטנים, הוא רצה להרוג את משה רבנו, לא הצליח. אז הקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו. אבל הוא השטן ראש השטנים, המפלה שלו זה ביום השנה הבא. השנה הבא זה יום גדול, רבותיי. הקדוש ברוך הוא נתן אותו לאברהם אבינו, שמדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה, אני יחיד בעולמי ואתה יחיד בעולמך, יאר היחיד ואציל את היחיד, אתן לבניך את יום המיוחד. וזה יום המיוחד, זה יום השנה הבא, יום מספר 21 בשנה, כף א'. מה יש ב-21? שן אקיה. איך הוא אומר למשה במצרים? אהיה אשר אהיה, זה הרמז על גוג ומגוג. אקיה מספרו 21, מתגלה ביום השנה הבא. ואז הוא לקחת חמישה בעלי ערבה בבוקר, לחבוט אותם, לא לחבוט בכוח, שלא יפסול אותם, באחרון אתה יכול לחבוט, 5 חבטות. כל חבטה תכוון שאתה לסתום פיות המקטרגים והמסתידים עלינו, כי הערבה דומה לשפתיים, אנחנו חובטים אותה, וזה משתיקים את כל להשבית אויב ומתנקה. שדה לאדם לגמור ספר תהילים, לא גמר אותו בלילה, יגמור אותו ביום. ויום שמחת תורה זה גם שבת, שמוח שמחה גדולה עם הקדוש ברוך הוא, על ידי ספר התורה מכפר לנו את העוונות. גם אנחנו קוראים פטירת משה רבנו בתורה, זה מכפר. אחר כך גם בהושענא רבה קוראים פטירת רבי שמעון בר יוחאי בהדרה זוטה, זה מכפר. כל זה כדי לחזק אותנו שתהיה לנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת. לחדש עליכם הקדוש ברוך הוא שנה טובה, שנת יהודה וישועה, לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, מלא משאלות עמכם לטובה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.